ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומה דף נון ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מראש העמוד. מיד אתם רואים צורת פפיון. בשולי ממול, תחת הכותרת מבנה, כתבנו שאלות שהמשותף ביניהם שהניח דבר בתוך המזרק וקיבל את הדם. אנחנו נראה פס כפול שמיועד להבליט את שמו של רב חסדא. פה אנחנו רואים שרמי בר חמא שואל, פונה לרב חסדא לשאול שאלתו. יהיה עוד לישנה איקא דאמרי, לכן אתם רואים במרווח בין הגמרא ורש"י, א' בעוד כמה שורות תראו ב', זה לישנה שנייה על השאלה הזאת, ובהמשך עוד פעם בא מיני רמי בר חמא מרב חסדא, וגם על זה יהיה איקא דאמרי מבחינת התשובה שיינתן. עכשיו הגמרא, בא מיני רמי בר חמא מרב חסדא, הניח מזרק בתוך מזרק. המזרק הוא כלי שדרכו מקבלים את הדם של הקורבן. אז יש לנו כלי בתוך כלי, וקיבל בו את הדם. בכלי הפנימי הוא קיבל את הדם מהו. מין במינו חוצץ או אינו חוצץ? ההנחה פה שכהן שמבצע את העבודה צריך להיות במגע ישירות עם הכלי שבו בוצע העבודה, וכאן הכלי שמבצע את העבודה הוא המזרק. יד הכהן נוגע בכלי החיצוני. אם אנחנו אומרים שמין במינו, ששני כלים הם נעשים מאותו חומר, אז זה נחשב רצף אחד, אז אין חציצה. הרי הכהן אוחז במה שאנחנו מגדירים המזרק שהדם בו. אבל אם אומרים שמין במינו חוצץ, אז זה בעיה, כי הכהן מחזיק את הכלי החיצוני, הדם אינו בכלי החיצוני, הדם הוא בכלי הפנימי, אז הכלי החיצוני חוצץ בינו לכלי שבאמת יש בו הדם. נמשיך בגמרא, אמר לי, אז רב חסדא עונה, תניתוע, אפשר להסיק מסקנה ממה שכתוב במשנה, נתן את המלא בריקן, מי לאו, הושיב מזרק מלא לתוך מזרק ריקן. אז אם כן, זה מה שצריך לעשות, אז מין במינו אינו חוצץ. אז רמי בר חמא עונה, דוחה, לא. עירה, מה הפירוש נתן את המלא בריקן? הפירוש הוא עירה מזרק מלא לתוך מזרק ריקן. נסתכל ברש"י, בשורה שנייה בקצרות. לא, עירה מזרק מלא לאחר שעירה דם הפר לדם השעיר, חוזר ומראה מזרק מלא לתוך מזרק ריקן. כלומר, הכלי שמחזיק את כל הדם, שופכים את התחולה לכלי שעדיין, שכעת ריק, וזה גורם לכך שהכל מתערבב יפה יפה. חזרה לגמרא, התנא לרשע, עירה דם הפר לתוך דם השעיר. אם אתה אומר שפירוש המשנה נתן את המלא ברקן הוא שהוא עירה מזרק מלא לתוך מזרק ריקן, אבל זה כבר שנוי ברשע ששם כתוב עירה דם הפר לתוך דם הסעיר. אז הגמור עונה, כדי להובן יפה יפה. תשמע, היה עומד על גבי כלי, או על גבי רגל חברו, פסול. תשימו לב, המשולשים הם מופיעים בשני כיוונים. הניסיון הראשון היה להוכיח שמין במינו אינו חוצץ, אבל דחינו את זה. כעת הניסיון הוא להוכיח שכן חוצץ. ומה מתואר פה? כהן המשרת בעזרה, הוא אמור ללכת על רצפת העזרה יחף, שלא יהיה חציצה בין רגלו לרצפה בזמן שהוא עוסק בעבודת הקורבנות. ואם הוא עומד על גבי רגל חברו, אומרים שזה פסול. אז מה אומרים? שמין במינו, רגל על גבי רגל, כן חוצץ. הגמרא דוחה גם את זה, שני רגל. דלא מצי מבטל לי. למה רגל חברו חוצץ? כי הוא אינו דבר שניתן לבטלו, אבל דבר שניתן לבטלו, אפשר להגיד שהוא לא חוצץ. איקה דיאמרי, לשנה שנייה, הכי באי מיני, דרך שירות בכך, כלומר מזרק בתוך מזרק, האם זה דרך שירות, דרך עבודה, דרך עבודת הקורבנות, או אין דרך שירות בכך? אם הוא אין דרך, אז הוא פסול. תשמע, דתנא דבי רבי שמעאל. פסוק בספר במדבר, פרק ד', פסוק י"ב. כתוב, את כל כלי השרת, משמע שמדברים על שני כלים, אשר ישרתו בם בקודש. שני כלים ושירות אחת. אז לפי האיקא דאמרי, המסקנה ברורה שכלי בתוך כלי אינו חוצץ, אינו נחשב בעייתי. בר מיני רמי בר חמא מרב חיסדא. שאלה חדשה, והנושא מין ושאינו מינו, דוגמת סיב. האם חוצץ? הסיב הוא חומר שגודל סביב עץ דקל. הוא מחורר. רש"י כותב, סיב הגדל סביב הדקל ונכרח עליו סביב כמין לולבין בגפנים, והוא רך וסופג את הדם, והדם יוצא מכל עבריו ואינו חוצץ כל כך. מי הביא כי היגבנה חציצה או לא? אז אנחנו חוזרים לגמרא. רמי שואל, הניח מרב חיסדא, הניח סיב בתוך המזרק וקיבל בו את הדם, מה הוא? מין בשאינו מינו חוצץ או אינו חוצץ? והגמרא מנתחת את השאלה, כיוון זה מחלחיל, האדם מחלחיל ובסופו של דבר נוגע בכלי. נכון, יש סיב שמונח בתחתית הכלי, אבל בכל זאת הוא אדם מחלחיל. או דילמה לא שנה, או גם אם זה מחלחיל אבל זה חומר אחר מהכלי, אז כן חוצץ. אמר לי תנינה, רב חיסדא עונה, יש מקור, ואנחנו אגב מסמנים פה אחד, כי בשורה הבאה, בסוף השורה כתוב איקא דאמרי הכי פשט לי, זה תשובה שנייה. אז התשובה לפי הלשנה הראשונה, הוא אומר זה לא חוצץ, ומנמק את זה מדין שקשור לפרה, מי פרה אדומה. מי פרה אדומה מקורו במעיין, מים חיים. המים זומים ונאספים בתוך כלי, כלי אבן שיש לו חור בצידו, ואנחנו נתאר כעת מצב שבתחתית אותו כלי יש ספוג. הדין הוא שהמים צריכים להיות, לאסף ישירות לכלי. הפסוק אומר מים חיים אל כלי, שהמים צריכים להיות נוגעים בכלי. עכשיו אנחנו מדברים על כלי שיש בו ספוג, והמים נכנסים לתוך הכלי, נספגים בספוג. האם ניתן להשתמש במים האלו למטרת פרה אדומה, מי פרה אדומה? ומה כתוב במקור? זולף והולך עד שמגיע לספוג. רשי מרחיב, ואנחנו נלמד ביחד את הרשי באמצע העמוד. זולף והולך, רישא דמתנין הכי, המקדש בשוקת והיה ספוג לתוכו, מים שבספוג פסולים, כיצד יעשה? אנחנו מעוניינים באותם מים בו בזמן שהמים שבתוך הספוג הם פסולים. זולף הולך עד שמגיע לספוג. שוקת, המילה שהופיעה פה מהמשנה בפרה שרשי ציטט, המקדש בשוקת. אז מה זה שוקת? היא אבן חלולה על שפת המעיין, והמים נכנסים לה דרך חור שבדופנה. הוא משכין בה בהמות, זה תפקיד אחד. הוא מקדשין בה אפר חטאת. לאפר חטאת זה אפר פרה אדומה, לתוך מים חיים, והיא הכלי. מים שבספוג פסולים, דחיים אל כלי בעינן. זה ציטוט מהפסוק. אנחנו הבאנו את הפסוק כאן מצד הרשי, ולקחו לתמי מאפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. אז אנחנו צריכים שיהיו המים, רשי כותב, נוגעים בכלי. כיצד הוא עושה? כשבא ליטול את המים ולתנן בצלוחית ובשופרת, אלו כלים נוספים שבהם מחלקים את המים שאספת מהמעיין שזרמו לתוך אותו שוקת, אתה מעביר את המים משם לצלופית, שפופרת, זולף וגומר את כל המים אשר בשוקת, אותו כלי ראשון שבו אספת את המים מהמעיין. אז שופכים משם לשפופרת או לצלופית עד שמגיע לספוג. זולף, מה פירוש המילה זולף? שופך עד המצוי. והוא מביא לשון ללועזי כאן, חולמים במועד קטן, זולף וגומר כדרכו. אלמה, ספוג לא חייץ ולא פסיל אלא הנבלעים בתוכו, אבל לא שר המים, למרות שהספוג נמצא בתוך השוקת. והוא הדין לסיף, שהדברים אלו אינם חוצצים. הגמרא דוחה, אבל אנחנו שתי שורות מסוף העמוד, שני מאיה, הסיפור של המי פרה אדומה, הספוג בתוך השוקת, הוא שונה מהסיב שבתוך המזרק שבו מקבלים את הדם. למה מים שונים? דקלישי, הם דלילים, הם לא עבים, הם לא סמיכים. אבל דבר שהוא סמיך כמו דם, הסיב נחשב חציצה לפי הדחייה הזאת. אבל מה? יקדם, יש לי שנה שנייה הכי פשט לי. בדם כשר, בקומץ פסוק, קומץ של מנחה. אז בדם, ביחס לסולת, הרי אדם הוא נוזל, הוא רשי קליש, הוא קלוש, הוא דליל, ביחס לקומץ. בקומץ פסול, רשי כותב, בקידוש, שהקומץ טעון להתקדש בכלי אחר, לאחר הקמיצה. אחרי שלקחת מלא קומץ סולת, אתה שם את הקמיצה בתוך כלי שני, והוא כנגד קבלת הדם. הוא מקביל למלאכת קבלה בדם, בקורבן שנשחט, אז בקורבן מנחה, קידוש הקומץ בכלי השני. עכשיו, פסול, בקומץ הוא פסול דחייץ. אם שמת את הסולת בתוך כלי שיש בו סיב, אז הסיב מהווה חציצה בין הקומץ לכלי. הקומץ, דהיינו, הסולת צריך לגעת ישירות בכלי. אבל בדם, זה לא נחשב חציצה. אז לפי הלשנה השנייה, בניגוד לדחייה בלשנה הראשונה, הדם בתוך כלי שיש בו סיב אינו נחשב חציצה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', משנה חדשה. אנחנו ממשיכים עם עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. הוא בשלב הזה גמר את מתנות הדם על הפרוכת ויצא. ופותחים פה עם פסוק מויקרא פרק ט"ז פסוק י"ח בעבודת יום הכיפורים, וכתוב ויצא למזבח אשר לפני השם. כתוב פה מזבח, זה מזבח הזהב, הוא עדיין בהיכל. עכשיו יש מתנות דם על המזבח הזה. התחיל מחטא ויורד. רש"י כותב בשורה הראשונה, התחיל מחטא ויורד משום דסביר עלי להי תנא. יש מחלוקת תנאים בנושא הבא, הקפה ברגל, שמתנות דם הנעשים במזבח הזהב הוא דומה למתנות דם שעושים על המזבח בעזרה. כלומר, הולך ברגל לכל פינה ופינה. למה זה אולי קצת מפתיע? הרי המזבח הזהב הוא קטן ביחס למזבח שבעזרה. סך הכל הוא עמה על עמה, הוא עמה מרובה ובגובה שתי עמות. לפי התן הזה, הכהן הגדול, בכל זאת הולך סביבו מקרן לקרן ונותן את הדם. יש עוד דעה, עוד מעט אנחנו נלמד אותו, שהוא היה עומד במקומו, מתכופף קצת ונוגע ומגיע לכל קרן וקרן. אבל לפי התן הזה, הקפה ברגל, כדאמר בגמרא, וכל מתנה ומתנה, ממשיך רש"י, הייתה בקרן שלפניו וסמוך לו, וצריך ליתן. כאן אנחנו מדברים על משיכת הדם או מריחת הדם על הקרן, באיזו כיוון, מה למטה, איך הוא עשה את זה. וצריך ליתן מלמעלה למטה, הוא מורח את הדם על הקרן מלמעלה למטה, כי היחיד לא נתבסים מנה שלא יתלחלכו בגדיו, שהמזבח גבוה 200, כפי שאמרנו מקודם, שתי עמות גובה, ואי אפשר לצדד ראשי אצבעותיו למטה ולתת המתנה בקרן מלמטה למעלה, למרוך כיוון מעלה, ועל כוחו ראשי אצבעותיו למעלה, וכשהוא נותן באצבע כנגד חודה של קרן ונותן מתנה ארוכה ומשוחה, אם מושך מלמטה למעלה, הדם זב לתוך בית יד קטונת שלו, לתוך השרבול, וצריך ליתן מלמעלה למטה. נקת לשון מחטא ויורד, מחטא לשון ירידה. היא כנראה במלאכות, נושא עולה או מתחתה. אז לשון המשנה הוא מחתה ויורד. המילה מחתה שוב פעם הוא לשון ירידה. אז המתנת דם הוא מלמעלה למטה, כפי שרשי הדגיש, כי אחרת יהיה בעיה של לכלוך השרוול. המשנה ממשיכה, מהיכן הוא מתחיל? מקרן מזרחית צפונית. מה הקרן הבאה? צפונית מערבית, מערבית דרומית, דרומית מזרחית. מקום שהוא מתחיל בחטאת על מזבח החיצון, משם הוא גומר על מזבח הפנימי. במתנות דם של קורבן, של קורבן חטאת של כל ימות השנה שאדם מביא, הוא מתחיל מהקרן המזרחית דרומית או דרומית מזרחית. ובמתנות דם של החטאות הפנימיות של יום כיפור, באותו קרן הוא גומר את המתנות הדרומית מזרחית. רבי אליעזר אומר, במקומו היה עומד. הנה הדעה שאומר שהקפה אינו ברגל, כלומר הוא עומד באותו מקום, הוא מחטא ונותן את מתנות הדם על הקרנות, ועל כולן היה נותן מלמטה למעלה. זה שונה ממה שראינו מקודם, חוץ מזו שהייתה לפניו, שהיה נותן מלמעלה למטה, מאותו שיקול שהסברנו מקודם, שבזה שהוא עומד לפניו, אם הוא היה עושה, נותן ממטה למעלה, הדם היה זב לתוך שרוולו ומלכלכת בגדיו. רשי, דיבור המתחיל, רבי אליעזר אומר, לא היה מקיפו ברגליו, שהרי כולו, כל המזבח אינו אלא אמה על אמה מרובעת, וכיוון שאין שלושת הקרנות סמוכות לו, יכול ליתן מלמטה למעלה. מאחר שזה לא ממש קרוב אליו, אין הבעיה במציאות של זיבת הדם לתוך השרוול, הרי הוא מושיט ידו להגיע לקרנות המרוחקות. חוץ מזו, רשי ממשיך, שהוא עומד אצלה שהיא לפניו, שאפשר לו לצדד ראשי אצבעותיו למטה אלא למעלה, וצריך למשוך המתנה מלמעלה למטה, שהיא מושכה מלמטה למעלה, אדם זב לתוך בית יד קוטנטו, כמו שהסברנו ליאת. אנחנו חוזרים למשנה. היזה אחרי שהוא גמר מתנות הקרנות, היזה על תיהרו של מסבר שבע פעמים. המילה תיהרו, אנחנו נשאיר אותו לגמרא, גמרא תברר מה זה תיהרו, אבל הוא נותן שבע מתנות על תיהרו של מסבח, ושיירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מסבח החיצון. ושל מזבח החיצון, אם היה מדובר בקורבן חטאת רגיל של כל ימות השנה שמקיפים אותו רק על מזבח החיצון, אז היה שופך אל יסוד דרומי. שירי הדם של קורבן חטאת רגיל נשפך שם על היסוד הדרומי. אלו ואלו דמים הפנימיים, דמים החיצוניים מתערבים בעמה ויוצאים לנחל קדרון, זה מחוץ לחומות ירושלים, ונמכרים לגננים לזבל ומעלים בהן. יש מעילה במי שלא משלם לבית המקדש עבור אותם דמים. הגמרא, הנושא כעת שכתבנו בשוליים ממול, מתנות דם על מזבח הזהב בהיכל. אחד, ביום כיפור. שתיים, פר כהן משיח. מה זה פר כהן משיח? זה מצב שכהן הגדול, ללא קשר ליום כיפור, הוא הוראה מוטעת. ושוב, בלי להיכנס לפרטים, יש עמודים שלמים במסכת הוראות בנושא הזה, אבל במסגרת הוראה בטעות, כהן המשיח, כהן הגדול, מביא קורבן מיוחד, פר כהן משיח, וגם הוא ניתן דמו בהיכל. אתם יכולים לראות מיד בפתח הגמרא שתי ברייתות הממוזכרות. הראשון מתייחס למתנות דם של יום כיפור, השני מתייחס למתנות דם של עוד פר כהן משיח, שהוא גם מהחטאות הפנימיות. הנושא הקשור אליהם אז איפה עומד הכהן ביחס למזבח בזמן מתנות הדם על המזבח, והדברים משתנים מיום כיפור לפר כהן משיח. תנו רבנן, ויצא אל המזבח. אנחנו הזכרנו את הפסוק הזה בתחילת המשנה, שורה ראשונה, ויצא אל המזבח אשר לפני השם. אז זה כתוב אצל כהן גדול ביום כיפור. מה תלמוד לומר? מה זה ויצא אל המזבח? אמר רבי נחמיה, לפי שמצינו בפר הבא על כל המצוות, זה פר, מה שאנחנו יודעים כפר הלם דבר של ציבור, אם סנהדרין טעו בפסיקתן, אז מביאים פר הבא על כל המצוות, שכהן עומד חוץ למזבח ומזה על הפרוכת בשעה שהוא מזה. אז יש מתנות דם בפר הלם דבר של ציבור על הפרוכת, זה מזכיר לנו יום כיפור, אבל יש שוני. בפר הבא כל המצוות הוא עומד מחוץ למזבח, דהיינו המזבח עומד בינו לפרוכת, והוא מזה לכיוון הפרוכת. יכול אף זה כן, האם גם בקשר ליום כיפור, האם אותו דבר בזמן מתנות דם על הפרוכת? תמוד לומר, ויצא אל המזבח. זה מדובר בזמן שהוא צריך לעשות את המתנות דם על המזבח שהזכרנו מקודם. היכן היה, איפה הוא היה לפני כן? דהיינו בזמן מתנות דם על הפרוכת לפנים מן המזבח. אז הנה השוני בין מתנות דם של יום כיפור על הפרוכת, איפה הוא היה כהן עומד? מלפנים המזבח. דהיינו לא היה שום דבר חוצץ בין הכהן לפרוכת ביום כיפור, אבל מתנות דם על הפרוכת של פר הלם דבר של ציבור, גם פר כהן משיח, בזמן מתנות הדם שלהם על הפרוכת הכהן היה עומד מחוץ למזבח, דהיינו המזבח היה בינו לבין הפרוכת. תניה אידך בפסוק ויקרא ד' פסוק ז', לפני שניכנס לגמרא, נפנה לשוליים, כתבנו את הפסוק שהוא מופיע אצל פר כהן משיח, וכתוב ונתן הכהן מן הפר על קרנות מזבח קטורת הסמים לפני השם אשר בועל מועד, ואת כל אדם ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. הגמרא, תניה אידך, לפני השם, זה בפסוק שקראנו, מה תלמוד לומר? אמר רבי נחמיה, לפי שמצינו בפר ושעיר של יום הכיפורים, שכהן עומד לפנים למזבח ומזה על הפרוכת בשעה שהוא מזה, יכול אף זה כן תלמוד לומר בעניין פר כהן משיח, מזבח קטורת הסמים לפני השם אשר בועל מועד. מזבח לפני השם ואין כהן לפני השם. הכיצד? עומד חוץ למזבח ומזה על הפרוכת. התחיל מחטא ויורד וכולי. תנו לבנן, התחיל מחטא ויורד. מאיך אנו מתחיל? אז אנחנו נתייחס לכיוונים, וכאן אנחנו נראה מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. כל אחד יכול לנחש, כאילו, בתוך כדי הלימוד, איזו תנה הופיע במשנה. הרי יש לנו תנה כמה, נכון, יש גם רבי לזר במשנה שהוא דיבר על עומד במקומו, אבל מבחינת התנה שסובר הקפה ברגל, נראה מי הוא, לפי מה שמובא פה בברייתא עכשיו. תנו רבנן, התחיל מחטא ויורד. בהיכן הוא מתחיל? מקרן מזרחית דרומית. זה נקודת התחלה. אצלנו במשנה, בשורה שנייה אתם רואים למעלה, מהיכן הוא מתחיל? מקרן מזרחית צפונית. אז זה לא התנה של משנתנו. התנה הזה, התנה כמה שהוא, רבי עקיבא נראה עוד מעט, מתחיל מקרן מזרחית דרומית. למה הוא מתחיל משם? אולי נגיד כבר עכשיו. הוא סובר, בניגוד לדעה הבאה, הוא, רבי עקיבא, סובר שהיו שני פרוכות שהפרידו בין קודש וקודש הקודשים. אנחנו מדברים על שלב אחרי שהוא יצא מקודש הקודשים. לפי הדעה הזאת, שהוא מתחיל מקרן מזרחית דרומית, היו שתי פרוכות, והחיצון, דהיינו הפרוכת שממנו הוא יצא להיכל, היא פתוחה. משתמשים במילה פרופה, ראינו את זה בעבר, פרופה מן הדרום. יש אגב תרשים או ציור שהוספנו בשוליים, אפשר לראות את זה, זה ממבט מעוף הציפור, אז רואים את שתי הפרוכות, והחיצונה פרופה מן הדרום. אז הוא יצא מן הדרום, אז יש לה צד הדרומי קדימה בעניין מתנות הדם, לפי השיטה הזאת. אחר כך הוא מגיע מאחר מזרחית דרומית, דרומית מערבית, מערבית צפונית, צפונית מזרחית, דברי רבי עקיבא. אז הוא היה מסיים בקרן צפונית מזרחית. רבי יוסי הגליל אומר, מקרן מזרחית צפונית הוא מתחיל. זה מה שראינו גם במשנה, שורה שנייה מראש העמוד, הוא מתחיל מקרן מזרחית צפונית, גם זה מה שרבי יוסי הגליל אומר. אז הוא התנה שעומד מאחורי התנה כמה של משנתנו. רבי יוסי הגליל אומר, מקרן מזרחית צפונית. אגב, למה צפונית? למה מזרחית צפונית? וההסבר לכך, כי הוא סובר כמו רבי יוסי, זה רבי יוסי הגלילי, זה מישהו אחר, אבל שני הרבי יוסי פה מסכימים, שהיה פרוכת אחת והיא פרופה מן הצפון. כל הדברים הנקודות האלו אנחנו למדנו בדפים הקודמים, אבל חוזרים עליהם עכשיו. הוא בדעה שהיה פרוכת אחת פרופה מן הצפון, אז ממילא הוא מגיע לצד הצפוני מראש, נקרא לזה כך. אני מחסיר כאן פרטים למה מזרחית ולא מערבית צפונית, נחכה למשנה, להמשך הגמרא. נמשיך במשנה. אז אחרי מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית, דרומית מזרחית. מקום שרבי יוסי הגלילי מתחיל, איפה? זה היה מזרחי צפוני. שם רבי עקיבא פוסק. זה התחנה האחרונה אצל רבי עקיבא הצפוני מזרחי. מקום שרבי עקיבא מתחיל, שם רבי יוסי הגלילי פוסק. דכולי עלמא מיהא, בהו קרן דפגע ברישא לא עביד. כשהוא יוצא מקודש הקודשים להיכל, איזה צד הוא פוגע בו ממש ראשון? צד המערבי של המזבח הזהב. ואף אחד, לא רבי עקיבא ולא רבי יוסי הגלילי, מציינים שהוא יתחיל נגיד צפונית מערבית או דרומית מערבית. הם דילגו על הצד המערבי, והכהן ממשיך הצד המזרחי. מה הייתה אמה? אמר שמואל ואמר קרא, ויצא אל המזבח עד דנפיק מכולי מזבח. אז הוא צריך להמשיך לכיוון מזרח כדי לקיים את הציווי שבפסוק. נתבונן כעת בשיטת רבי עקיבא. אמרנו שהוא מתחיל מקרן דרומית מזרחית. בואו נעקוב אחרי הדברים דרך הציור שלנו בשוליים. אז אתם יכולים לראות, יש לנו חץ וכתוב אצלו רבי עקיבא מתחיל, זה דרום מזרחית. ראינו בברייתא המשך הקרנות שלו אחרי מזרחי דרומית. מה הקרן הבאה? דרומית מערבית, אחרי זה מערבית צפונית. כשאדם עומד מול המזבח והוא התחיל מזרחית דרומית והקרן הבאה דרומית מערבית, באיזו כיוון הוא הולך? ימין או שמאל? אז כל אחד יכול לראות שהוא מתקדם לכיוון שמאל. זה מעורר שאלה בגמרא, כי בדרך כלל כשמדובר על פניות, אם יש לך שתי אפשרויות, או לפנות ימין או לפנות שמאל, בדרך כלל אנחנו אומרים שיש לפנות ימין. וכאן לרבי עקיבא, שהוא מתחיל דרומית מזרחית אחר כך דרומית מערבית, הוא בעצם הולך לכיוון שמאל. אז אנחנו חוזרים וממשיכים בגמרא, ולרבי עקיבא נקיף דרך ימין. למה הוא לא מקיף את המזבח דווקא דרך ימין? למה בדרמי בר יחזקאל כמפליגי? אנחנו מוסיפים פה מעוין, וכתבנו בשוליים, הצעות להסביר המחלוקת תנאים בעניין סדר מתנות דם על מזבח הפנימי. אגב, קראנו מהנושא / מבנה שמופיע כאן בצורת יוצא דופן בשוליים הפנימיים. אז השאלה נשאלה, ואנחנו רוצים להבין במאי כמפליגי רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. יש עוד מעוניינים בדרך, אתם יכולים לראות שאלו ממשיכים עד נון תת עמוד א'. הצעה הראשונה זה המחלוקת בין רבי עקיבא שאומר מקיפים דרך שמאל, לרבי יוסי הגלילי שבפועל הוא מקיף דרך ימין. זה לא התעכבנו, אבל זה כל אחד יכול לראות דרך התרשים שיטה רבי יוסי הגלילי. אז שורש המחלוקת זה אם יש לקבל דבריו של רמי בר יחזקאל או לא. דיאמה רמי בר יחזקאל, ים שעשה שלמה. ים זה מין, נקרא לזה בריכה, בריכה שהיא גדולה ועומדת על גב 12 בקר, שכל המערכת הזאת עמדה בעזרה של בית המקדש. אז ים שעשה שלמה עומד על 12 בקר. ואנחנו ממשיכים בפסוק עם הכיוונים של אותם פרים. אגב, הפנים של הבקר האלו היה החוצה, והחלק האחורי היה פונה פנימה. אז יש כאן 12 בקו, זה מתחלק לארבע רוחות. שלושה פונים צפונה, ושלושה פונים ימה. ימנה זה מערבי. ושלושה פונים נגבה, דרום. ושלושה פונים מזרחה. והים עליהם מלמעלה על גבם, כן? וכל אחוריהם ביתה, כאילו פנימה. אם אנחנו עוקבים אחרי הכיוונים האלו, בואו נדמיין, אדם עומד בצפון, והוא פונה לדרום. עכשיו הוא בא, תחנה באה בסיבוב הזה, הוא מערב. אז אדם שעומד בצפון ופונה לדרום, כדי להגיע למערב, הוא פונה ימינה. ואחרי הצד המערבי הוא רוצה להתקדם לדרך ימין לרוח הבאה, הוא מגיע לדרום, וזה מה שמתואר בפסוק. הלמדת, אומרת הגמרא, שכל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. המילה הבאה למזרח היא מיותרת פה, יש לזה משמעות במקומות אחרים, ולכן אנחנו סימנו את המילה הזאת בסוגריים, כי זה פשוט לא שייך לפה, כי אנחנו פונים מצפון למערב דרך ימין. אז לפי רמי בר יחזקאל, כשאתה צריך לעשות פנייה, הוא צריך להיות דרך ימין. מור אית לרמי בר יחזקאל, זה רבי יוסי בהגלילי, ומור רבי עקיבא לית לרמי בר יחזקאל. ראינו מקודם שלפי רבי עקיבא פונים שמאלה. לא, אנחנו לא נאמר שרבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא חולקים אם לקבל רמי בר יחזקאל או לא. דכולי עלמא איתלו דרמי בר יחזקאל, והכה בהכה מפליגי. רבי יוסי, סליחה, מוסר, אבל זהו, רבי יוסי הגלילי ילפינן פנים מחוץ. המקור או הדוגמה של רמי בר יחזקאל זה נוגע לדברים שהם בעזרה. אנחנו כעת דנים בעניין מזבח הזהב שהיה בפנים. האם לומדים דברים שבחוץ לדברים שבפנים? זה לפי רבי יוסי הגלילי, כן, לא, ילפינן פנים מחוץ. מחוץ שוב פעם, זה הים של שלמה, זה היה בעזרה. פנים זה מזבח הזהב. ומור סבר, רבי עקיבא, לא ילפינן פנים מחוץ. לגבי פניות בחוץ, למשל, פניות הכהן עולה בכבש של המזבח שעמד בעזרה, והוא צריך לפנות כדי לקיים מתנות דם על המזבח בעזרה. אז הוא עולה בכבש והוא פונה ימינה לקרן הבא, אבל דרך ימין. אבל אנחנו כאן, אנחנו פה לא בחוץ, אנחנו בפנים, אנחנו בהיכל. אז רבי עקיבא סבר, לא לומדים כיוונים של דברים הנעשים בפנים ממה שנעשה בחוץ. יש קטע בסוגריים, אחרי הסוגריים, זה בדף נון תת עמוד א', הגמרא ממשיכה בסדרה שבמייקה מפליגי, אתם יכולים להביא בית אימה וכולי. אז יש בשורה שלישית עוד מעוין בהקה מפליגי. בתוך הסוגריים הגמרא מבררת למה רבי עקיבא בחר דווקא בסדר הזה, שהוא מתחיל מקרן דרומית מזרחית ומתקדם דרך שמאל לדרומית מערבית וכו'. שואלת הגמרא בתוך הסוגריים, ורבי עקיבא נהיד לא ילף פנים מחוץ. הוא לא הוא לא לומד בסדר, כמו שאמרנו, הוא לא אומר שמה שקורה בעזרה מכתיב את הסדר של הפנים. אבל בכל זאת, אי באי הכי דוד, אי באי הכי עביד, יש לו לבחור. אז למה הוא בחר דווקא מה שהוא בחר? אמר לך רבי עקיבא, מדינה מעיקר הדין בהו קרן דפגע ברישה בהתחלה בהו אבי ברישה הוא היה צריך לעשות אותו ראשון אז אנחנו נחזור על מה שאמרנו מקודם לפי רבי קיבה שהיו שתי פורחות והפורחת החיצונה היא מן הדרום הוא יוצא כשהוא יצא מקודש הקודשים ואיזו קרן היה הכי קרוב הדרומית מערבית אז זה היה מה שהיה צריך לעשות ולמה אומרים כך שכך היית צריך לעשות ראשון דיאמר ריש לקיש אין מעבירין על המצוות ומה לא עביד אז למה הוא לא עשה שם אם יש כלל שלא מעבירים על המצוות למה הוא לא עשה שם משום דכתיב ויצא אל המזבח עד נפיק מכולי מזבח הזכרנו את זה מקודם אז הוא היה נאלץ לצאת לגמרי מהמזבח שהמזבח יהיה יותר פנימה ממנו וכיוון דייב בהו קרן ואחר שהוא נתן על הקרן הדרומית מזרחית הדר עתי לא קרן יחייב למיטב ברש אז הוא חזר לקרן שהיה צריך לתת מלכתחילה ראשון או בהתחלה ולכן הוא מסובב דרך שמאל אנחנו ממשיכים לדף נון תת עמוד א' ואי בית אימה אי סבירה לן הקפה ברגל דקוליאמה לא פליגי די אלפינן פנים מחוץ כמו שבחוץ הכהן עלה על המזבח ועלה על הכבש ופנה ימינה אני מסתמש בזה דוגמה יש גם מתנות דם על הרצפה על בזמן שהכהן עומד על רצפת הזרה אבל אנחנו משתמשים בזה בדוגמה הזאת של כהן שהיה על הכבש בפנה ימינה כדי להתחיל מתנות הדם השמה הוא היה צריך ללכת מסביב המזבח זה מזבח סך הכל הוא בבסיס הוא 32 אמות על 32 אמות וכאן שאנחנו מדברים על מזבח הפנימי והזכרנו את זה מוקדם יותר בשיטת רבי אליעזר שבמשנה שלא היה מקיף ברגל היה עומד במקומו אז כאן המחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי והחבר כמפליגי מור סבר הקפה ביד זה רבי עקיבא ומור סבר הקפה ברגל מאחר שלפי הגישה הזאת אצל רבי עקיבא הוא עמד במקומו אז זה לא הקפה ברגל אם זה היה הקפה ברגל כמו שאמרנו כולי עמה לומדים פנים מחוץ ואז היה מסובב דרך ימין אבל לפי הגישה הזאת שיטת רבי עקיבא אומר כמו רבי יוסי במשנה שהיה עומד במקומו אז אין כאן סיבוב דרך ימין והיא באה את אימא ממשיך הגמרא תקו לימה רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא הקפה ביד והחבר כמפליגי מור סבר יפינן יד מרגל זה רבי יוסי הגלילי ומור סבר לא יפינן לא לומדים יד ברגל ברגל נכון פונים דרך ימין אבל יד לא לומדים מרגל הגמרא שואלת ולפי הוקמת האחרונה שאמרנו כולי אלמה הקפה ביד כולל רבי יוסי הגלילי אנחנו שואלים וסור רבי יוסי הגלילי הקפה ביד מידי קטני סייפה רבי אליעזר אומר במקומו היה עומד ומחטא זה מה שראינו במשנה מכלל דתנא קמא אנחנו זיהינו את התנא מוקדם יותר כרבי יוסי הגלילי שהוא התנא קמא לא סביר עלי אם שוב פעם, אם התנא בתרא, אם רבי אליעזר אומר עומד במקומו, אז התנא קמא חולק, לא עומד במקומו, אלא הוא מסובב ברגל. אלא מחברת יותר נראה לנו כדי שנינן מעיקרה, כשתרצנו מקודם הסבר המחלוקת מור סבר הקפה ביד, רבי עקיבא, ומור סבר רבי יוסי גלילי הקפה ברגל. ובהה כמפלגי, מור סבר רבי יוסי גלילי שאמר הקפה ברגל, סביב, המילה סביב שמופיע במתנות דם המזבח הפנימי, סביב דמזבח פנימי כסביב דמזבח החיצון, זה אומר שיקיף ברגל. ומור סבר רבי עקיבא, רק לציין שהפסוק מוזכר ברשי סביב מזבח פנימי, דכתיב פי רשי כותב על קרנות המזבח סביב. מור סבר רבי עקיבא, נמשיך בגמרא, כולי מזבח פנימי במקום חד הקרן במזבח ריצון קאי. כאן נחזור לנושא המידות. המזבח הפנימי סך הכל היה אמה אחת מרובה, אמה על אמה, זה המידה של קרן אחד של מזבח החיצון. ולכן לפי רבי עקיבא הוא עומד במקומו ונותן מתנות אדם. תניא, אמר רבי ישמעאל, שני כהנים גדולים נשתיירו במקדש. זה אומר בידי הקפתי, וזה אומר ברגלי הקפתי, ברגלי הקפתי. זה נותן טעם לדבריו, זה נותן טעם לדבריו, זה נותן טעם לדבריו, סביב דמזבח פנימי כסביב דמזבח חיצון. כמו בחיצון הוא הלך ברגל סביב, כמו שאמרנו מקודם, הקיף ברגל, גם גם לגבי מזבח פנימי הקפה ברגל, וזה נותן טעם לדבריו כולי מזבח פנימי במקום חדה קרן קאי. רבי נזר אומר, במקומו היה עומד ומחטא. ובהמשך חוץ, הוא נאמר חוץ מזו שהיה לפניו, המתנת דם על הקרן הקרוב אליו, אז הוא היה דווקא מחטא מלמעלה למטה. מתניתין מני, נכון, ראינו במשנה רבי אליעזר, ואנחנו נתייחס למחלוקת תנאים מאוחר במה שיטת רבי אליעזר, המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה. ואנחנו סימנו את רבי מאיר ורבי יהודה, אתם יכולים לראות פס כפול, ושוליים כתבנו שתי דעות בהבנת רבי אליעזר במתן טעם על קרנות מזבח הזהב. צורת הרגש, אתם רואים, מביא את המילה כולן, סימונים כדי להבליט השוני בין שתי הדעות. נחזור לגמרא. מתניתין מני, רבי יהודה היא, המשנה שלנו בקשר לשיטת רבי אליעזר, לפי איזו תנא במשנה מוצג רבי אליעזר. אז הגמרא אומרת שזה לפי רבי יהודה, דתניא. רבי מאיר אומר, אנחנו נחכה עד שנראה רבי יהודה, קודם רבי מאיר. רבי אליעזר אומר, במקומו עומד ומחטא, ועל כולן היה נותן ממעלה למטה, חוץ מאותה שבאלכסון, הקרן שהיה באלכסון ממנו, מאיפה שהכהן היה עומד, שנותן ממטה למעלה. רשי למעלה, אתם רואים עץ הכוכבית, ועל כולן היה נותן מלמעלה למטה, בזו שלפניו על כוחו, כי היה עושה ממעלה למטה, כדי שלא יזוב אדם לתוך בית ידו. דוויל וגבוה היא יותר מידו, צריך להיות ראשי אצבעותיו למעלה, ואם מושך מלמטה למעלה אדם זב לתוך בית ידו, ובאותן של צדדין נותן כדרך שהתחיל בזו. כלומר, מה? ממעלה למטה. חוץ מאותה שבלחסון, שהיא רחוקה. ואם בא למשוך מלמעלה למטה, תורח הוא לו להיות כפוף ופושץ או עד כלות המתנה. נו, אם זה ממעלה למטה, אפשר לדמיין את זה. זה קשה. אלא מי שכופף גופו ופושט זו מתחיל למטה, שוב פעם, קרן שעומד באלכסון ממנו, אז הוא מתחיל מלמטה ונזקף הולך למעלה. זה נהיה יותר קל ככל שהוא עולה מעלה. נחזור לגמרא. את בטוח שאתם רואים שזה לא כמו רבי אליעזר במשנתנו. רבי יהודה אומר, וכאן אנחנו חוזרים לגמרא, רבי אליעזר אומר במקומו עומד ומחטא, ועל כולן הוא נותן מלמטה למעלה, ככה יותר נוח, חוץ מזו מזו שהייתה לפניו ממש, שנותן ממעלה למטה, כי היחיד לא לתפסן מנה, כדי שהבגדים לא יתלכלכו. וזה תואם למה שראינו במשנה בשמו של רבי אליעזר. היזה ממנו על תירו של מזבח. מי תיהרו? אז כאן יובא שתי דעות בהסבר המילה הזאת. ואנחנו בעזרת השם בשיעור הבא נעסוק בזה. רק המילים שלנו מהווים מן הקדמה לקראת שיעור הבא. אתם יכולים לראות כבר שיש משולשים, ובשוליים אנחנו כותבים דעות במהו טהרו של מזבח, דליו זורק את הדם על הטהרו. עד כאן שיעורנו להיום.